Sumam Yifrachim Adoya Im Hatzili Yabashot La'arba Lechama Ulevana Yaduya Ufinim Shel Kol Chesed ולידי אלחנה ולחבישנה כגן של עדנת העם ולידי אלחנה ולחבישנה כגן של עדנת העם ומיתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תוהה ידם גורור את נמנדה וכם מריאת היה
כובע ישן. כובע ישן, פה ישן במובן של ותיק אולי, וזה כשמולכים למורה שיש לו ותק, מאסטר שהוא כבר מאסטר עם ותק. זה נפלא למצוא מורה כזה. לנו היה המזל הגדול לפגוש את קן רימפוצ'ה כשהוא כבר היה בסוף הקריירה הנוכחית שלו, בגוף הפיזי הנוכחי שהיה לו. מורה כזה יש לו כבר הרבה ניסיון בהוראה. הוא כבר פגש הרבה תלמידים, הרבה תלמידים עברו דרכו. הוא כבר ראה 50 או 150 תלמידים עושים את אותה שגיאה בדיוק. והוא כבר יודע לזהות אותה ויודע להזהיר אתכם מפניה. הוא יכול לראות מראש שאתם הולכים ליפול לשם, לא ללכת לשם, לא ללכת לשם. דיברנו על החשיבות של מה זה נקרא להיות עם מורה, להיות עם מורה זה לבצע את ההנחיה של המורה. ואחרת זה לא ממש להיות עם מורה. זה לא מקדם הרבה. המורה הוותיק, הוא יודע איך התלמידים מסתבכים ואיפה הם נופלים, הוא כבר חווה הרבה סוגים של תלמידים. זה יכול מראש לתת את ההנחיה. זה לא מבטיח שהתלמידים ישמעו בהכרח. תלמידים מנסים להתווכח ולהוכיח למורה שהדרך שלהם נכונה והיא טובה. וגם את זה הוא כבר ראה. כשתלמיד מתווכח, לא טוב. הוא לא יכול להתקדם הרבה בדרך, כי הוא לא נותן למורה כוח. כשתלמיד מתווכח, אז הוא הוכיח לעצמו שהמורה לא מספיק טוב בשבילו. הוא יודע יותר טוב. בוא ברגע, הוא הוריד את המורה, הוא זרק את המורה. אין לו מורה יותר, ואין לו דרך יותר. תלמיד הנבון מבין שאפילו כשהוא יודע, הוא לא יודע. כי אם הוא יחשוב שהוא יודע, הוא מאבד את המורה. אז זאת אמנות גדולה. לשמור על המורה אמנות גדולה. בטיבטית אומרים למה. למה זה שאין גבוה ממנו. אז אפילו כשלי יש דעה מאוד ברורה איך דברים צריכים לעשות, ונראה לי לגמרי שהמורה טועה והוא לא מבין, אם המורה הוא אכן מורה, אז הוא לא טועה, הוא לא יכול לטעות. זה בלתי אפשרי. למה? כי המורה הוא המופע של הבודה שבא להביא אותו להארה. הבודה לא יכול לטעות. בעצם זה שנתן לו כוח להיות מורה, אנחנו מכריחים את הבודות לעבור דרכו ולמסור את המסרים שלהם דרכו, או דרכה. אז ככל שיש לנו יותר תבונה וחוכמה והבנה של הדרך, אנחנו מקשיבים למסר ושמים את הדעות שלנו בצד, כי הדעות שלנו לאן הביאו אותנו. זה מאוד קשה, תלמידים עם דעת אני. אחר כך כתוב שחקן פעיל. שחקן פעיל, אם ניקח את הדוגמה למשל שבאים ללמוד נגינה, אם המורה הוא עדיין פעיל בתחום שלו, הוא עדיין מנגן בעצמו, הוא עדיין עושה קונצרטים בעצמו, למשל, אז מאוד כיף לתלמיד לשבת בקונצרט של המורה שלו ולראות איך המורה עושה את מה שהוא מלמד. אז זה מאוד טוב למצוא מורה שעדיין מתרגל את מה שהוא מלמד, שהוא עדיין מתרגל. זה מאוד טוב לתלמיד, כי התלמיד מסתכל איך המורה מתמודד, איך המורה פותר את הקושי. זה מאוד מאוד טוב לראות את המורה בפעולה. מאוד יקר לתלמיד לראות את המורה שלו, עושה את התרגול שלו. אחר כך כתוב, משחק על פי תוכניתו. אז הוא שחקן פעיל, והוא משחק על פי תוכניתו. והכוונה היא שהמורה עושה את הדברים שהוא מלמד לתלמידים. וזה מאוד, לא מאוד תלמידים כשהם רואים שהמורה לא עושה את מה שהוא מלמד, שהוא עושה הפוך ממה שהוא מלמד. אז זה מאוד חשוב, זה אחת התכונות החשובות של מורה, שהמורה נאה דורש ונאה מקיים. כן, מאוד חשוב. זה משחק על פי תוכניתו, זאת אומרת, הוא הולך עם התוכנית. ועכשיו כתוב, ילד ממוקד חד נקודתית בגבי הכפול של גלידה. הילד בא לסמן אנרגיה. מורה חשוב שתהיה לו הרבה אנרגיה, וזה לא פונקציה של גיל. אנרגיה כאן פירושו שיש למורה אהבה למה שהוא עושה, למשל להוראה או ללימוד שהוא עושה, כמו שילד נהנה לשחק במשחק. הוא אוהב את מה שהוא עושה. הוא עושה את זה בהנאה, אתם יכולים להגיד חדוות המאמץ, כמו ילד ששקוע במשחק. והוא יכול להמשיך עוד ועוד ועוד, והמשחק לא מעייף אותו. ואפשר לראות הרבה למות גדולים שאולי הם זקנים והם חולים, אבל הם עדיין מלמדים עם הרבה מרץ ועם הרבה אהבה ועם הרבה אנרגיה ועם הרבה כוח. ומורה צריך שיהיה לו את האנרגיה הזאת כדי ללמד, ולכן מורה חייב ללמוד לדאוג לעצמו. חייב לדאוג לעצמו פיזית, כי הוא מבין שהוא צריך המון אנרגיה כדי לבצע את המשימה שלו של ההוראה. כי הוראה זה תהליך של לתת, זה תהליך שבה אנחנו נותנים פרנה, ששולחים פרנה, שולחים את האנרגיה החוצה. המורה מדבר כל הזמן, דיבור שורף פרנה. זה בריטריט אנחנו שותקים, הדיבור המורה מקריב את הפרנה שלו ונותן, נותן, נותן. אז מאוד חשוב שהמורה ידע גם לדאוג לעצמו, לחדש את המשאבים שלו כדי שהוא יוכל לתת אותם. לדאוג לקבל שינה מספקת, לקבל את האוכל במידה הנכונה ובאיכות הנכונה, ולדעת מתי לא להיגרר לבילויים מיותרים וכך הלאה, לשמור על האנרגיה. ממוקד חד נקודתית, אם קודם דיברנו על אנרגיה, כאן יש תכונה שהיא קצת שונה והיא אינטנסיביות. נאמר שעולה איזה שאלה, או עולה איזה קושייה, עולה משהו שהוא לא ברור, ושהמורה אולי צריך לברר לעצמו. הוא ממוקד על זה, והוא שם עוצמה בלהתקיף את הנושא, בלהשיג את הידע שצריך, לחקור מה שצריך, שיש במורה את החדות הזאת ואת האינטנסיביות במה שהוא עושה. אחר כך כתוב גביע כפול של גלידה. כפול במובן הזה שיש מורים שיש להם את האנרגיה, ויש להם את האינטנסיביות, ויש להם את העניין הרב בנושא שלהם, בתחום הידע שלהם. הם מאסטרים בידע שלהם, אבל לא מעניין אותם ללמד, או שלא יודעים ללמד, או שלא מתחשק להם ללמד. יש כאלה להפך, הם מורים טובים, הם אוהבים ללמד, אבל לא כל כך יודעים על מה הם מדברים, כי הם לא השקיעו את המאמץ. אז אנחנו רוצים גביע כפול של גלידה. אנחנו רוצים מאסטר גדול, שיש לו גם את האנרגיה, את הלהט, האינטנסיביות, ואת האהבה והשמחה במה שהם עושים, באמת בידע עצמו, ויש להם גם את אותה מידה של להט ואינטנסיביות ואהבה להעביר את הידע, להמשיך אותו לתלמידים שלהם. מלטש אבנים יקרות. האבנים היקרות כאן זה הנושאים שהמורה מלמד. ומורים גדולים, יש להם חיבה מיוחדת לנושאים שהם נעלים יותר ונשגבים יותר וחשובים יותר, ואולי לפעמים קשים יותר, שמתמחים בנושאים הקשים. מה הנושא הקשה שאנחנו מלמדים? מה הנושא הקשה ביותר שאנחנו מלמדים? לשרת אחרי. לשרת. זה הנושא הנשגב מכולם. זה מה שמאפשר ריקוד, זה מה שמאפשר לתלמיד להגיע לאושר האולטימטיבי. אז חשוב למצוא מורה גדול שהוא מאסטר בלשרת. שיש לו את ההתאהבות לשירות, לנתינה. אנחנו רוצים מורה מאסטר שילמד אותנו את הנושאים של הריקוד שהם קשים מאוד. את הנושאים של הבודיצ'יטה שהם קשים מאוד. קשה מאוד לפתוח את הלב. אי אפשר בכלל לעשות את זה במישרין. המורה ינווט את התלמיד למצבים ולחוויות ולהתנסויות שפותחות לו את הלב. וללימוד של הריקוד וכך הלאה. אז המאסטר הגדול הוא זה שנמשך אל הנושאים החשובים ביותר והקשים ביותר. וכתלמידים אנחנו רוצים למצוא מורים שיש להם את האומץ ואת היכולת ואת התעוזה להתקיף את הנושאים החשובים ביותר והקשים ביותר והנשגבים ביותר. אחר כך כתוב מהדורה חדשה של ספר ישן. אנחנו אומרים שמורה טוב בתחילת דרכו חייב להשיג שליטה טובה במורשת שאותה הוא מלמד. חייב להשיג ידע מפורט שהוא עבר על ידי הדורות הקודמים, בקיאות גדולה בכתבים. ואסור שנהיה עצלנים בנושא הזה, אסור שפה נתעצל. חשוב להכיר ולהשיג בקיאות גדולה. אנחנו פוגשים הרבה מורים, ניו אייג'ים, שאולי יש להם קריזמה, ואולי יש להם יכולת דיבור טובה, ואולי יש להם קסם אישי, אבל יש רדידות בידע שלהם. אין להם, הם לא יכולים לצטט כתבים, הם לא מכירים את המסורת על בוריה. אין להם את העומק, אין להם את הרוחב של המסורת. לנו היה הברכה הגדולה לזכות במורים, כמו קן רימפוצ'ה, כמו גישי מייקל, שהם שוחים בתוך האוקיינוס של הדרמה. לעומק ולרוחב, ועשו מאמצים גדולים להעביר לנו את הידע הזה, והידע הזה זמין לכם. אז לא להתעצל, לדאוג לרכוש אותו, לעשות את כל הלימוד, איך אומרים, כדבאי, כהלכה, כמו שצריך. אז זה הדבר הראשון, להשיג שליטה במורשת, במסורת, בידע. אז זה הספר הישן. אבל מהדורה חדשה, מה זאת אומרת מהדורה חדשה? ללמוד איך להציג את הידע הזה לדור הנוכחי של תלמידים. ובמובן הזה מהדורה חדשה. אנחנו לא משנים את הידע, אנחנו לא משנים את החוכמה, אין צורך לשנות, הידע מושלם. אבל צריך ללמוד להגיש אותו בהתאם לקהל התלמידים שלנו. והקהל היום הוא לא הקהל שיהיה בעוד שני דורות. אז התפקיד שלנו כמורים זה להעביר את הפרינציפ הזה לתלמידים שלנו. שמצד אחד לא לסתות כהוא זה מן הידע ומן החוכמה ומן המורשת, מצד שני להשיג כלים ובקיאות ומיומנות ולהציג אותו לקהל שלהם כפי שמתאים לקהל שלהם, בשפה שלהם, בז'רגון שלהם, בסגנון שלהם. את כל זה המורה צריך לעשות, ומבחינה זאת זה תהיה מהדורה חדשה. אבל לא מבחינת הידע שתמון בתוכה. וזה כתוב מכל הכתבים בוינאיה, זה כתוב. וינאיה זה מה? זה הלימוד של הנזירים. בין הלימודים האחרונים שעל בודה לימד במסגרת הוינאיה, הוא אמר שהכללים האלה שנתתי לכם לנזירים, אותם חייבים להתאים לרוח הזמן. הבודה אמר את זה, חייבים להתאים אותם לרוח הזמן, לחברה שבה אתם חיים. ודרושה חוכמה גדולה משל זה. למשל, אנחנו רואים את זה היום. הכללים שהועברו בחברות העתיקות באסיה, הועברו בדרך כלל לקבוצה של גברים. היום הקהל שלנו, קהל התלמידים, הוא לא מורכב אך ורק מגברים, אם תסתכלו סביבכם. אז אין ספק שצריך להתאים את הלימוד לקהל. קן רימפוצ'ה, שהיה נזיר כדת וכדין כל חייו, הוא היה פרפקט לגמרי, בא מתוך המסורת האורתודוקסית של המנזרים, והקפיד על כל תג, ויחד עם זה הוא בא למערב, ורוב הקהל שלו היו תלמידות, והוא לימד אותם בלי שום אפליה. הוא הסתכל בתלמיד או בתלמידה, ואם הם היו מוכנים לקבל את הידע, הוא מזג אותו לתוכם. והוא חטף על זה המון ביקורת מפי למות אחרים שבאו מהמגזר, מה אתה מלמד נשים, ויחד עם גברים. והוא אמר להם בלי שום מושר, אמר כל אישה פה, שמה בכיס את כל הנזירים שם במזר. הן באות, הן מוכנות, הן משכילות, הן נבונות, הן חריפות. הגיע זמן, המורה אסור לו לעצור דרמה, יש לנו נדר נגד זה, אנחנו לא יכולים לעצור דרמה מאדם שמוכן לה, אז זה לא משנה מינו. אז זה למשל דוגמה, אבל זה לא רק העניין של המינים, העניין של המינים רלוונטי מאוד היום, והנושא הזה הוא עכשיו מאוד בעניינים, כיוון שהידע מצד אחד קיבלנו אותו דרך המערכת של הגילוק פעמים זרית, לא רק הגילוק פעמים, בכלל מאסיה, איפה שלא היה מעמד שווה לנשים, והתפתחה מסורת שלמה סביב זה, עכשיו בשינוי סביב זה, זה לא בא בלי חיכוכים, זה לא בא בלי בעיות, זה לא בא בלי ביקורת. אז צריך להיות מוכנים לזה. אחר כך כתוב שם, אבולוציה משולשת. שוב, רעיון דומה שקשור בהתפתחות של המאסטר לאורך השנים. אז אם אנחנו ניקח את הדוגמה של הנגן פסנתר הצעיר, אז הנגן הפסנתר הצעיר והווירטואוז, הוא שם לו לאתגר כמה תווים הוא יכול להכניס בדקה, או כמה מהר הוא יכול לרוץ על הפסנתר, או כמה מסובכים המבנים שהוא יכול לבצע, או היצירות שהוא יכול לבצע, או אם זה רקדן בלט צעיר, אז הוא סופר כמה סיבובים הוא יכול לעשות בדקה. אומן צעיר מנסה להשיג את המיומנויות האלה ואת הכישורים האלה, וזה טוב. כשהוא מתבגר קצת, הוא מתבגר לראות מה אפשרי לתלמידים. אז אולי התלמידים עוד לא יכולים לעשות שעתיים מדיטציה בשורה. אז אולי הוא לא ידרוש את זה מתלמידים מתחילים. הוא ייקח את התלמידים מהמקום שהם נמצאים, ויוביל אותם ביד אל המאסטרי. והוא פחות ממוקד בכמה וירטואוזיות יש לו, ויותר באיך לעשות את זה נגיש לתלמידים, כדי שהם יוכלו להתקדם. אנחנו רואים את זה כל כך יפה עכשיו, כשגשם מייקל בא עם הסדרה הזאת, לאנשים שלא כל כך זזים בתרגול, ולא כל כך עושים את היוגה, וקשה להם. והם חשובים לו, כי החמלה הגדולה, אז המאסטר הגדול בחמלתו, הוא לא מנסה כל הזמן להפגין את הווירטואוזיות שלו, אולי לפעמים, כדי לפעמים לתת רגע של השראה, אבל הוא מביא את הידע שיהיה נגיש לתלמידים. וזה מאוד מאוד יפה. המאסטר הגדול לא מנסה להרשים את הקהל שלו, הוא רוצה שהקהל שלו יוכל להשתתף. הוא רוצה שהקהל שלו יוכל להעריך את הידע ולהשתמש בו בחיים שלהם. אז המאסטר בשלב השני הזה של חייו, הוא לא רק נהיה מאסטר של דברים מסובכים, אלא גם הופך למאסטר של איך לקחת ידע שאולי לא פשוט ומסובך, ולהציג אותו בצורה נגישה לקהלים שונים. בשלב השלישי של האבולוציה של המאסטר, המאסטר הוא כבר מאסטר גדול גדול, כי יש לו גישה ישירה אל משהו נצחי, אל משהו קלאסי. מעבר לעשות את הידע נגיש לאנשים, יש להם את המומחיות ואת הווירטואוזיות, להוציא את העיקר, למצות את העיקר, להגיש אותו בצורה תמציתית לתלמידים. ליצור שלמות בהגשה. שאפילו בכמה מילים קצרות, הוא יכול להעביר ידע לקהלים. וזה מאפיין מאסטרים גדולים. הוא מאסטר פטנג'לי ב-200 פסוקים נתן ידע עצום, ים רחב של ידע. הארט סוטרה בעמוד אחד בעברית מעבירה עומק של ידע. אתם רואים את גשם מייקל עושה את הסמינרים של אנשי עסקים. ביומיים וחצי הוא מביא אותם להבין שהרישומים המנטליים זה הדבר החשוב. רואים מאסטרים גדולים. שמסוגלים למצות את הידע ולהגיש אותו בשפה פשוטה ונגישה, קצרה מאוד, ושהולכים ישר לעיקר. זה בגלל שהם קודם שחו בים העצום ועשו את כל הסלטות ואת כל התרגילי פסנתר. בגלל שהם עשו את כל הדרך הזאת ואחר כך עבדו על לעשות את הידע נגיש, והם הגיעו להיות מאסטר בהגשה. לדלאי למה יש את הכישרון הזה שהוא עולה על הבמה, והוא מיד יוצר את הקשר עם הקהל ומעביר את ה... ידע. נביאים גדולים היה להם את הידע הזה. ישוע שאנחנו מזכירים אותו, היה לו את היכולת הזאת. אנחנו בוודאי רואים את זה אצל המורים שלנו. גשם מייקל, אני חושבת שהוא וירטואוז ברמה הזאת. פורץ דרכים ואריה. כשאדם נהיה מאסטר גדול גדול, כשהוא משתלט היטב על גוף גדול של חוכמה, כשהוא עיכל כבר את כל המורשת, את כל המסורת, כבר יושבת בתוכו חזק, באופן טבעי הוא מגיע אל קו החזית של הידע. הוא כבר מאסטר של כל הידע. והוא כבר נמצא במקום שיכול לפרוץ דרכים חדשות. אז מאסטר כזה פורץ דרכים לטריטוריות שעוד לא פרצו אליהם. הוא נהיה מחדש, הוא נהיה מחדש גדול. הוא ממציא דברים. הוא נהיה מאסטר גדול במסורת, ואז לוקח אותה עוד שלב קדימה. כאלה יש בודדים בודדים בעולם. כאלה ששחו בים הידע ופרצו דרך. במסורת שלנו יש שלושה עיקריים שנחשבים פורצי דרכים. זה מאסטר הסנגה, אריה נגרג'נה וג'צון קאפה. מאסטר הסנגה בלימודים על הבודיסטווה, על פיתוח החמלה. אריה נגרג'נה בלימוד שהוא הוציא מתוך הסוטרות של הפראז'נה פרמיטה והביא בצורה מאוד נקייה ומדהימה את הלימוד על הריקוד. וג'צון קאפה לפני 600 שנה במסורת הטיבטית, שהציג את הלימוד המבריק על קרמה ועל ריקות, ועל הקשר ביניהם, שקודם זה בכלל לא היה כל כך ברור. ופוגשים עד היום מורים שמדברים על קרמה ומדברים על ריקות, ולאו דווקא מקשרים ביניהם. ועל המורים עושה את זה. אני חושבת שגשם מייקל הוא גם פורץ דרכים כזה. ואני רואה אותו ככה. הוא לוקח את אריה נגרג'נה ואת ג'יצון קאפה, ולוקח אותם עוד צעד קדימה. הוא לא מדבר רק על קרמה וריקות, הוא מקשר את זה ישירות למה אני עושה רגע רגע למען הזולה. הוא ממחיש ומקרב את זה לתוך החיים שלנו ברגע זה. אני חושבת שהוא וירטואוז בזה, הוא מדהים בזה. אני לא פגשתי עוד מורה כזה. אני רואה את זה גם אצל אמה קריסטי, יותר בתחום הטנטרי. דרך ההתנסות שלה והאופן שבו היא מתארת אותה, היא מביאה את ה... ידע ואת התרגול, הטנטרי המתקדם, עושה את זה אפשרי לתלמידים שלה להשיג את ההישגים האלה. ושאחרת, הם בכלל לא פוגשים מאסטר שעשה את הדרך הזאת, ואם עשה, הם בדרך כלל לא מדברים, כי רוב האנשים בכלל לא מוכנים לזה. והיא מעיזה, אני חושבת שאני זכיתי להיות במחיצת פורצי דרך של ממש. אז כל מאסטר גדול עושה את זה בדרכו שלו, ולוקח אותנו עוד צעד קדימה. כאמור, זה לא חוכמה חדשה, הם לא ממציאים חוכמה חדשה. הריקות שאריה נגרג'נה לימד, הבודה לימד. החמלה שמאסטר הסנגה לימד, הבודה לימד. קרמה וריקות, הבודה לימד. לעשות טוב ואיך לרשום רשומים, הבודה לימד. את השלבים המתקדמים של הטנטרה, הבודה לימד. אבל מה שמאסטר גדול עושה, זה שהוא לוקח אותנו לכיוון חדש של ללמוד ולראות את הדברים שהמאסטרים אולי כתבו עליהם, אנחנו אולי לא מבחינים בהם. דרך ההצגה שלו ודרך הפישוטים שהוא עושה בהצגה של החומר, או הווירטואוזיות בהצגה של החומר, אנחנו פתאום מתחילים להבחין בחוכמה הזאת שתמיד הייתה שם. אחד הסמינרים שעשינו של אבא יעלום, ישב שם בחור ואמר, אז למה לא אמרו את זה עד עכשיו? זה כבר 2500 שנה או שום. אבל היינו צריכים לעשות סבינר עסקים כדי שאתה תשמע את זה. כדי להתוות דרך חדשה כזאת, המאסטר צריך להרים את ראשו מעל להמון. וזה תמיד מסוכן. אתה מרים את ראשך מעל להמון, אתה נהיה פגיע, פתאום כולם רואים ראש, אפשר לשלוח אליו חיצים, אפשר לנסות לצלוח בו. אתה נהיה קליבר רק, הברקים פוגעים בך, כי אתה הרמת ראש. ואנשים האלה תמיד זוכים לביקורת ולשצף קצף. אז זה די מסוכן להיות במקום הזה, אבל המאסטר הגדול לא אכפת. הוא מוכן לעשות את זה, כי הוא מבין מה החשיבות של זה. והוא מבין שהוא יזכה בביקורת, ואולי בקיתונות של ביקורת. אנחנו מכירים דוגמאות כמו גלילאו, כמו איינשטיין, כמו ישו שבא אל החברה היהודית שבה הוא חי, והחברה לא הייתה פתוחה למסרים שלו. וגלילאו, אני חושבת שהוא רוצה להורג, כשהוא עז להגיד שכדור הארץ עגול. ישוע צלבו. אז הנביאים הגדולים האלה, הרבה פעמים אנשים פוגעים בהם, אנשים מציקים להם. הרבה אנשים לא מבינים את מה שיש להם להגיד, כי הם מחדשים. זה סותר את מה שאנשים מאמינים בו. בכל זאת יש להם את החזון לקחת אותנו מעבר לקו שאנחנו מורגלים בו, לקדם אותנו קדימה, ובשבילם זה מסוכן. ולכן הם צריכים להיות כמו אריה, כתוב שם פורץ דרכים ואריה. הם צריכים להיות כמו אריה מבחינת העוז והאומץ להגן על דרכם, להגן על הרעיונות שהם באים להציג לנו. אז צריך שיהיה להם את הכוח ואת האומץ להתמודד עם אנשים שהחשיבה שלהם מוגבלת יותר. וחשוב שכשהם עושים את זה, שהם לא יעשו את זה בצורה שהיא מרירה, או בצורה שהיא תחרותית, או בצורה שהיא הורסת, אלא שישמרו על הקדושה, לשמור על הקדושה גם במקום שבו הם צריכים להתגונן, או להגן על הרעיונות שלהם, לעשות את זה עם אהבה בלב, ועם הרבה קדושה. אחר כך כתוב גולדן רטריבר, ודווקא וואלה, מה משותף להם? אז אם האריה הוא אחד שמגן על הרעיונות הגדולים והחדשים, המאסטרים הגדולים שנמצאים בקו החזית הזה של הידע, הם מפתחים סוג של סיפוק ושל ביטחון בידע שלהם ובכוח שלהם. והם לא מרגישים צורך להילחם במי שמתחרים בהם, או שמבקרים אותם, או להביס את המתחרים. אין להם צורך, כי יש להם ביטחון. ומבחינה זאת, ההשפעה לגולדן רטריבר, שהוא אחד הסוגים של הכלבים הגדולים יותר, אבל יחד עם זה הוא מאוד עדין, ונדיר שהוא יפגין את הכוח שיש לו, או להיות זועם, כלב זועם וכך הלאה. אז המאסטר הגדול, כשמגיע הזמן צריך להיות כמו אריה להילחם על הרעיונות שלו. כשבאה ביקורת רצינית מצד העולם, הוא צריך להגן. אם יש ביקורת שראויה להתמודד איתה, אז הוא צריך להיות כמו אריה ולהגיב ככה. אבל כשבאה ביקורת פחותה יותר מאנשים שלא הבינו עד הסוף ולא חשבו מספיק, ואולי סתם מציקים, או אולי אפילו תלמידים שלא מבינים ומציקים למורה, ואנחנו רואים את זה לצערנו בכל מקום. שם אין בהכרח צורך להפגין את מלוא כוחם, צריך לשמור אותו להזדמנויות הנאותות. ועם כאלה אולי לא צריך להילחם ולהניח לזה. מבחינה זאת גם הדוב קואלה שהוא כזה עדין וחמוד ולאו דווקא מפגין את הכוח שלו. והרבה פעמים מורה גדול, אמר אם באים לכיתת יוגה עם מורה מאסטר גדול, הוא לא בהכרח יפגין את כל האסנות שהוא יכול לעשות. הוא שומר את זה בכיס של הקואלה שלו. וכשמגיע הזמן, הם ישתמשו בכוח שלהם לדברים ראויים, שבשבילם צריך את הכוח הזה. וכשלא מגיע הזמן, הם לא מפגינים אותו. למשל, ג'טסון קאפה. ג'טסון קאפה היה אחד מהמומחים הגדולים ביותר בסנסקריט. הוא לא הפגין את הידע הזה, הוא לא עשה מזה עניין גדול. הוא היה אחד מן הרופאים הגדולים ביותר בזמנו. מעטים יודעים על זה, התלמידים שלו מתארים את זה בכתבים, אבל הוא לא הפגין את הידע הזה. הוא השתמש בכוחות הרפואיים שלו רק עם התלמידים הקרובים ביותר שלו, כי היו לו דברים יותר חשובים לעשות, להעביר להם את הדרמה. אז מורה גדול צריך להיות כזה, גולדן רטריבר ודוב קואלה, שלא בהכרח זורק לעין את כל היכולות, את כל המעשי ניסים שלו ואת כל הדברים האלה. הוא מפגין אותם, הוא משתמש בהם כשצריך אותם. אחר כך כתוב, זהב לשפשף, לחתוך או להתיך. זהב, אנחנו יודעים ששימש כמטבע עובר לסוחר בזמנים ישנים, בזמנים עברו, בטח בטיבט. וקל יחסית לרמות, אפשר לקחת גוש עופרת ולצפות אותו בזהב. אז היה צורך לפתח מבחנים לבדוק שהזהב הוא זהב. והיו איזה אבן לשפשף, ספריים מיוחדים לחתוך גוש של זהב או להתיך ולראות שזה באמת זהב. וזה מוזכר בספרות. הבודה, אנחנו יודעים, הפציר בתלמידים שלו לבחון את הדברים שלו כמו שבוחנים זהב, להעביר אותם את המבחנים האלה, ולא ניכנס לפירוט הזה, עשינו את זה בקורסים השונים. אבל הבודה עודד את התלמידים לבחון, לבדוק את הידע. כי הבודה ידע שאדם שיעשה את הבחינה והבדיקה, בסופו של דבר יגיע אל האמת. ואדם שרק מקבל מה שנאמר לו בלי בחינה ובדיקה, יאמין לכל טיפש שיגיד משהו. אין לו שכנוע של ממש, לידע שלו אין רגליים, וקל להסיט אותו מדרכו. אז מורה גדול, הוא מקדם בברכה כשבאה שאלה קשה. הוא מקדם בברכה דיון עם תלמיד ששואל שאלה קשה. הוא לא התחמק ממנו, הוא לא מפחד ממנו. ואפילו בנוכחות קהל. והוא ייכנס לדיבייט, לפולמוס, בצורה שהיא ידידותית, בצורה שהיא לא מקטינה את השואל. ואנחנו יודעים שאנשים חכמים הרבה פעמים בוחנים ומאתגרים זה את זה, ובצורה שהיא ידידותית, בצורה שהיא לא הורסת את היריב. מצד התלמיד כמובן, כשיש לו שאלה קשה למורה, הוא צריך לבחור את הזמן הנכון ואת האופן הנכון לשאול אותה, ואם הוא עושה את זה, מורה גדול יהיה שמח להתמודד עם שאלות קשות. ולא רק יהיה שמח, הוא ישמח בזה שהתלמיד שואל את השאלות הקשות, כי הוא יודע שהתלמיד מפעיל חשיבה חשובה. הבא אחריו זה מדען ובלש. אחד הדברים שמציינים מדען גדול, זה שהוא הראשון שיודע שהוא לא יודע. אתם מסתכלים על מדענים שעובדים במעבדה שלהם, או איפה שהם עובדים. הם מתמקדים בדרך כלל בקטע אחד קטן, מתוך המציאות, וחוקרים אותו, מתמקדים בו ומפתחים מומחיות בסנפירים של דג מסוים, או מה שזה יהיה. מדען גדול מסוגל לצאת לפעמים למעלה, לשאוף אוויר ולהסתכל בתמונה הגדולה. והרבה פעמים הוא יכול לראות שהוא לא יודע, שאולי הוא מבין פסיק פה ופסיק פה, אבל את התמונה הגדולה הוא לא מבין. והתמונה הגדולה היא כמובן, למה יש סבל בעולמנו? אז מדענים יכולים לעבוד על פיתוח תרופה מסוימת, או על פיתוח איזה מוצר רווחה מסוים, או משהו שיקל קצת על החיים שלנו. הם יכולים להקל על החיים שלנו, או אולי להקל על כאב שלנו לפעמים, אבל הם לא יכולים בסופו של דבר למנוע את הסבל בחיים שלנו. לא יכולים, ובטח לא את הזקנה והמוות. המדע לא יכול לעשות את זה, כי זה לא בידי המדע, זה לא שם. אז מדען גדול יודע בגלוי וביושר במקום שהוא לא יודע, יגיד את זה אני לא יודע. הקטנים קודם נוסעים להוכיח כמה הם יודעים. הגדולים כבר נרגעו, הם כבר לא צריכים להוכיח, הם כבר יודעים מה הם יודעים ומה הם לא יודעים. אחר כך שם שם הבלש. מורה גדול, אחרי שהוא נתקל במצב שבו הוא עומד ואומר ביושר, אני לא יודע, אם הוא אכן גדול, הוא לא יעזוב את זה שם. הוא ילך והוא יחקור את הדבר שהוא לא יודע. אחרי שהוא גמר להגיד, נכון, שאלה טובה, אני לא יודע, הוא ילך הביתה וינסה לבדוק את התשובה. אז אם ניישם את זה על מורים לדרמה, מאוד יכול להיות שיבוא תלמיד וישאל שאלה שאנחנו לא יודעים. מורה גדול לא יתבייש להגיד, אני לא יודע, אבל אז הוא לא ישאיר את זה שם, הוא ילך ויחקור ויבדוק. ויכול להיות עם השאלה טובה שהוא יישאר ער כל הלילה. בתקווה לחזור אל התלמיד עם מענה שמספק את התלמיד. מכירים את הבדיחה הזאת שאני תמיד אוהבת לספר מעולם המתמטיקה על הפרופסור שממלא את הלוח בנוסחאות ובהוכחות ומגיע לאיזשהו שלב בהוכחה ואומר בקלות אפשר לראות שזה נובע. ואז תלמיד מצביע ואומר, סליחה, אבל אני לא מצליח לראות. אתה אמרת שזה בקלות, אני לא מצליח לראות. הפרופסור מסתכל, הוא אומר, אני צריך ללכת לבדוק. הוא עוזב את הכיתה, הולך, יושב שעתיים במשרד שלו, בודק את העניין, חוזר לכיתה אחרי שעתיים, ואומר, כמו שאמרתי, בקלות אפשר לראות. כשלמדנו באוניברסיטת תל אביב, היו הרבה כאלה. אז זה הבלש וזה המדען. ואחר כך כתוב, עצה לחכם. מורים קשישים או מבוגרים, הרבה פעמים הם הופכים קצת לזועפים, קודרים קצת. הם כבר סללו לעצמם את התלם שלהם ואת הרגילים שלהם, והם לא אוהבים שמישהו מנסה לזעזע אותם או להוציא אותם, הם לאו דווקא פתוחים לחידושים. המורים הפחותים יותר, אם יתקנו אותם, הם ינסו להתחמק מהתיקון, או להתעלם ממנו, אם הם לא יכולים להתחמק ממנו, הם פשוט יתעלמו ממנו. הם אפילו יכולים להכחיש משהו שהוא נכון, בלבד לא להתמודד עם העניין. מורה גדול מקבל בברכה כשבתיקון. הוא יקבל את זה בברכה, הוא יקבל את זה מהר, והוא יקבל את זה בחן ובנועם. ובכך מאפשר צמיחה שלו. אז זו תכונה מאוד חשובה לחפש אצל המאסטר. כי המאסטר מצפה מהתלמיד שהתלמיד יגיב בחיוב והיטב לתיקון או להנחיה. אם המורה עצמו לא מגיב טוב לתיקון, אז איזה דוגמה הוא נותן לתלמיד? אז חשוב שכשבא תיקון טוב אפילו מצד תלמיד, אולי במיוחד אם הוא בא מצד תלמיד, שהמורה יגיב בחן וביושר ובצורה משמעותית. ואולי זה מה שעושה אותו מורה גדול. מורה שנמנע מזה, קרנו מאוד יורדת בעיני התלמיד. אני זוכרת מאוד טוב שהייתה לי מורה לכימיה בתיכון. ועשינו שיעורי בית והיה בספר תשובות, ותשובה אחת בספר לא הסתדרה עם מה שהתלמידים קיבלו בחישובים שלהם. ואני זוכרת שעשינו הרבה נוסחאות, בסוף יצא שורש T שווה 4. התשובה בספר הייתה T שווה 2. אם שורש T שווה 4, אז T שווה 4 בריבוע, אז יוצא 16. אז אמרנו למורה, אז היא פתרה יחד איתנו, והגיעה יחד איתנו לשלב של שורש 9 ו-4, ואז היא הסתכלה בספר, אמרה, ולכן 9 ו-2, אני לא רוצה לשמוע אף שאלה יותר. אני סירבתי לעשות בגרות בכימיה בגלל זה, כי לא יכולתי יותר לתת אמון במורה הזאת. אם המורה לא מסוגל לקבל תיקון, האמון של התלמיד נופל מיד. הבא אחריו, בלרינה. בלרינה מובא כאן לסמל את החן של בלרינה, את התואם של הבלרינה, איך כל האיברים מתואמים והתנועה זורמת יפה, ויוצאת חיננית למרות שמתחת יש שמה 300 מערכות של שרירי פלדה שמייצרים את החן ואת הכלילות, נכון? אז זה הבלרינה, זה החן והכלילות שאיתם בא המורה, שהם תוצאה של הרבה הרבה לימוד ואימון ושליטה ומאסטרי של החומר, ואז הוא יכול בכלילות להתמודד בשאלות ובמצבים. זה נראה כאילו שזה קל, אבל זה רק יכול להיות קל אם התאמנת ולמדת במשך שנים. רק אז יוצא לבלרינה הדילוג הכליל והנפלא. דוגמה טובה זה הדלאי לאמה, כשהוא עולה לבמה והוא מתמודד עם שאלות, ומיד מרגישים את התואם הזה ואת החן הזה, שבא כתוצאה ממאסטרי, מזה שהוא מורה כל כך גדול, ויודע היטב מה שהוא מלמד. ואז יש סביבו הילה כזאת של חן ושל ידע ושל קלות. זה בא אצל מאסטר גדול. אחר כך כתוב אחד או שניים או בזירה. אז מורה גדול, לא אכפת לו אם יש אדם אחד שמקשיב לו, או שלושה שמקשיבים לו, או מאות אנשים שמקשיבים לו. המורה יודע מה החשיבות של מה שהוא מלמד, ויודע להעריך כל אדם, כל חיים, כל זיק של חיים. ו... לא משנה למורה כמה אנשים מופיעים ללימוד שלו. כל אדם הוא חשוב. אני זוכרת שבתחילת דרכי, כשרק התחלתי ללמד בארץ, עוד לפני שהתחלתי ללמד, באתי לקן רינפוצ'ה ואמרתי לו שהזמינו שאני למד, וקצת חששתי, זה היה פעם ראשונה בארץ, וזה היה אחרי שנים שלא הייתי בארץ בכלל, והעברית כבר הייתה כזאת לא שגורה על פי כל כך. עכשיו היא חזרה, כי אני מלמדת, אני באה הרבה, אבל אז באמת, 20 וכמה שנים לא דיברתי עברית. אז דיברתי עברית בבית, במונחים של בית, של לפתוח את המקרר ולסגור את המקרר. וחששתי קצת. ואני זוכרת שהוא אמר לי, אפילו אם יבוא תלמיד אחד, צריכה ללמד. וצריכה ללמד אותם היטב. ולקחתי את זה מאוד חזק פנימה. החשיבות של ללמד נפש אחת, אי אפשר להקטין בערך של זה. אז מורה, הוא ילמד טוב, בין אם יש לו קבוצה קטנה או יש לו קבוצה גדולה. וכמובן שבהתחלה, כשאתם בתחילת הדרך, אם אתם רק התחלתם ללמד, חלקכם כבר מלמדים, וראיתם רק קבוצות גדלות עם הזמן. אבל בהתחלה הן יהיו קטנות. כל מורה, כמעט כל מורה מתחיל עם קבוצה. גשם מייקל התחיל עם אדם אחד, עם הדבר. הדבר שבא, הם ישיב אותו למיטה ולימד אותו דרמה. מאז הוא מגיע לטמפל הדבר הזה. הוא נהיה תלמיד דרמה רציני. אבל כל מורה מתחיל, הוא לא ידוע, הוא מתחיל עם אחד או שניים, וזה יופי, וזה יופי. המורה צריך לבוא עם הרבה כבוד למצב ולסיטואציה ולעצם הלימוד ולתלמיד, וזה כבוד מאוד גדול לסובב את גלגל הדרמה, אפילו בלב של אדם אחד. כבוד מאוד גדול. אחר כך כתוב שם, או בזירה, ו... כאן כוונה למצב הזה שבו כבר מופיעים הרבה תלמידים. ואולי אחרי כמה זמן פתאום מופיעים מאות תלמידים. ויש אנשים שיש להם פחד קהל או פחד במה. להרבה אנשים זה קשה לעמוד על במה בלי להיות עצבנים. אני כבר הייתי בהרבה מצבים שאני עומדת על במה מול הרבה אנשים. אני חושבת שבכל שיעור כזה, כשאני עולה על הבמה יש רגע שאני צריכה להתגבר עליו. זה לא פחד מה שיש לי, אבל יש רגע שאני צריכה להוציא את עצמי. אני צריכה להוציא את עצמי בפנים החוצה. ועכשיו לשים את עצמי בצד ולהיות שם בשביל האנשים. בכל שיעור כזה, כשאני יודעת במה יש לי את הרגע הזה. זה קשה בהתחלה, ואני חושבת שאנחנו חייבים ללמד את עצמנו. וגם אם זה קשה, אפילו להכריח את עצמנו. כי כי זה יותר חשוב שנלמד, אם באים 100 ואם באים 200, יותר חשוב שנלמד אותם מאשר העצבנות שלנו וההתעסקות שלנו, זה אגו. העצבנות הזאת וההתעסקות הזאת זה אגו. אז חשוב שנלמד להתגבר על אלה. כלב ים בים שקט. אז הכלבי ים, הם אוהבים לשחק. פעם היינו בסן דייגו וראינו אותם, הם אוהבים מאוד לשחק בים. אז מורה גדול, חשוב שיהיה לו עולה את היכולת הזאת לשחק, לשמוח, חוש הומור, ללמוד לצחוק. כדי להפוך למורה גדול, למורה מאסטר, צריך ללמוד לצחוק, במיוחד אם מצבים מסתבכים, אם יש מצב לא צפוי בכיתה, או נאמר משהו לא צפוי, או קורה משהו לא צפוי, או המיקרופון מתקלקל. להגיב למצבים השונים בהומור, מאוד חשוב. אתה לא יכול להיות זועף ולהצליח ללמד קבוצות גדולות של אנשים, הם פשוט לא יבואו. אז זה משמעות אחת של כלב ים, שהוא משחק, החוש הומור, המשחק שבזה, לבוא אל זה בקלות. משמעות שנייה של הכלב ים כאן, זה ללמוד להירגע, להיות רגוע. הרבה פעמים מורים גדולים לא יודעים איך להירגע. איך להרפות. וכדי לשמר את האנרגיה ואת האינטנסיביות של ההוראה, מוכרחים זמנים של הפוגה ושל הרפאיה. לא צריך זמנים כאלה. ואם למורה יש המון תלמידים, וסדר יום מאוד תובעני, והמורה לא דואג לעצמו, לא דואג לזמנים של הרפאיה או ריטריט או חופשה, הוא בסופו של דבר יפגע בתלמידים, כי הוא יפגע ביכולת שלו להיות שם בשבילה. אז מאוד חשוב לקחת זמנים שעוזבים הכל ולוקחים חופשה. או הולכים לסרט, או עושים פיקניק, או הולכים לריטריט יותר ארוך. מוכרחים ללמוד לעשות את זה, לבסט את עצמך בצורה כזו. משמעות השלישית של הכלב ים, זה סוג של שקט. מאסטרים גדולים, במיוחד היותר מבוגרים, מפתחים מין שקט שבא איתם. שקט שהוא תוצאה קרמית, שהוא תוצאה מזה שהם יודעים שהם השתמשו בחיים שלהם נכון, שהם עשו דברים משמעותיים עם החיים שלהם. והם רגועים, הם יכולים ללכת עכשיו והם שלמים לגמרי. וזה מביא לשקט. גם אם עוד אין לנו שקט כזה, זה לוקח שנים עד שנצברת קרמה כזו, אבל בינתיים אנחנו יכולים לחכות את השקט הזה, לחכות בקוף, כן? אז חשוב ללמוד להגיע למצב הזה. מאסטר גדול, אם הוא באמת מאסטר גדול, גם אין בו יותר גאווה. הוא לא צריך להוכיח לאף אחד שום דבר, הוא לא צריך להוכיח שהוא יותר גדול ממישהו אחר, או שהוא יותר מוצלח ממישהו אחר. יש לו את השקט הזה שבא מהידע שלו ומהמשמעות שהוא העניק לחייו. ואז הוא מאוד רגוע כתוצאה מזה, ונעים להיות על יד אדם כזה. אז זאת הייתה המשמעות הנוספת. ואחרון פה, שידוך מן השמיים. אז אנחנו מחפשים כל אחד מאיתנו את המורה שהוא מושלם בשבילנו, בשבילי. השידוך המושלם בשבילי. מישהו שהוא בדיוק פרפקט בשבילי. כמו שאומרים בשרט ביידיש, כמו שידוך מן השמיים. כאילו מישהו בא ושלח את המורה הזה אליי. ואנחנו נדבר בהמשך איך מוצאים כאלה. אז בזה אנחנו סיימנו את רשימת התכונות של המורה המאסטר. אני רוצה לדבר על הטבלה שקיבלתם. קיבלתם היום עוד טבלה. אז אנחנו מנינו את התכונות של המורה, של המאסטר. ואמרנו שאתם שומעים את הדברים האלה ואתם מתחילים להסתכל במורים שלכם ואולי בעצמכם. אבל כרגע נסתפק במורים. אתם מסתכלים האם אתם רואים את הדברים האלה אצל המורה או לא. בדרך כלל שאנחנו מלמדים איך להתייחס למורה ועל האמרים צ'מו ובכל לימוד אצלנו, אנחנו מלמדים לא להתמקד בחולשות של המורה. כי זה לא משרת אותנו. כי מה שמשרת אותנו זה לתת כוח למורה. אז פה אנחנו חורגים. פה אנחנו מבקשים מכם לומר את האמת, לראות מה אתם כן רואים ומה אתם לא רואים. זה העמודות שיש לכם למלא. אם אתם מתקשים, אז תסתכלו מה אתם רואים יותר, מה אתם רואים פחות. ותמלאו רשימה מתוך מה ששמעתם, מתוך מה שהיום אמרנו, מה שפעם שעברה אמרנו. והמשימה שלכם זה להיות מאוד מאוד כנים וישרים עם עצמכם. עכשיו תעזבו מה פוליטיקלי קורקט, עכשיו אתם מאוד כנים וישרים ואתם מסתכלים מה אני רואה או רואה אצל המורה או המורה שלי או המורים שלי ומה אני לא רואה, איזה מהתכונות האלה. עוד לא הספקתי לראות אצל המורים שלי. אולי המורה שלי לא גולדן רטריבר או מה שזה לא יהיה. תעשו כמה שיותר, כמה שיותר יותר טוב. תסתכלו בתכונות שמנינו. כן. כשאר שירה שירה ביי,
חלק מהדברים אני רואה, ויש כמה דברים שאני פשוט לא יודעת, לא מכירה מספיק את המורה בשביל להגיד.
כן, אז זה כמו לא רואה. את לא מבחינה בדברים האלה, זה כמו לא רואה. בשבילך זה לא קיים. אנחנו נדבר, התשובה תהיה לך ברורה. יש דברים שאת רואה בברור, ואחרים את לא רואה בברור. לפעמים, אולי אפילו רואים את ההפך מתכונה מסוימת. אז זה גם כן לא רואה. לא רואה, זה כל מה שההפך מרואה. מרואה בברור. ותביאו את הרשימה איתכם לפעם הבאה, ובשיעור הבא נדבר מה לעשות עם העמודות האחרות שם, איך לייצר מורה מושלם, איך לפגוש מורה מושלם.
אשר משנה